מיד אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, תתחיל מעבדים היינו ואף חופף לו, אף ותוספת את כל הלכות הפסח, עד אין מפדירים אחר הפסח המקורם. וכך בפשטות אנחנו מתחילים עם הבן החכם, בעבדים היינו. אחר כך, אחרי שאנחנו עוסקים בעבדים היינו ובמעשה המפורסם של רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, ומיד נגיע אליו, אנחנו עוברים לארבעת הבנים, מפרטים אותם, ומתחילים לענות לבן הרשע. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, והאגדה עוברת לשלב השני שלה. ההתמודדות הראשונית של המגיד היא בעבדים היינו. אולי גור לדברים המוכרים לנו, רק נקרא אותם מבפנים, ובמהלך השיעור היום אני רוצה להיכנס לעומקם, לעניינה של הסיפורת הזו של יציאת מצרים בכלל בלילה הזה. עבדים היינו לפרעה במצרים, כך מיד אחרי ארבע השאלות של מה נשתנה. היוקיינו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו, עכשיו שהפסוקים לפנינו אנחנו רואים איפה מתחיל להיכנס בעל ההגדה, הוא עצר בפסוק, הוסיף הקו ובזרוע נטויה, והמשיך, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. אגב, משפט שאנחנו אומרים אותו תמיד, והוא מאוד לא נכון, בפשטות. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, פרעה מן הסתם מזמן היה מת, ואנחנו מן הסתם מזמן כבר היינו אולי משועבדים למישהו אחר, אולי שולטים אחרת. עם משפט שמתאר הקפאה של המצב, עוד נגיע אליו. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. לא ניכנס, אבל מעניין שגם פה הכל מחולק לארבעה. חכמים, נבונים, זקנים ויודעים את התורה. ארבעה מעלות, שכדאי לתת עליהם מסדה. אבל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה מסובך. ומיד מובא המעשה שבאמת החכמים והזקנים והיודעים את התורה שאין יותר מהם יודעים את התורה באמת ירבו לספר מעשה רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מצובים בבני ברק היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה אז שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. בפשטות, כך גם יוצא מלשון הירושלמי, באותו הלילה אמר את זה רבי אלעזר בן עזריה. איתי יכול להיות שזאת מובאה בפני השמה. הרי אני כבן 70 שנה. ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שבנתה בן זומה שנאמר, מען תזכור את יום צייך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. מי אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. עיון קצר קצת במעשה, נתאר כאן דבר מאוד יפה. ראשית, זה פשוט. כולנו חכמים, כולנו נבונים, היושבים במעשה הזה בבני ברק, הם חמישה. מעניין גם הפירוט והסדר בפירוט. רבי אלעזר בן עזריה נמצא במרכז. הוא הנשיא. שניים לפניו ושניים לאחריו. רבי אליעזר ורבי יהושע, בעלי המחלוקת הגדולים, מתנורו של אחנאי, מכל מקום, רבי אליעזר ורבי יהושע מצד אחד, רבי עקיבא ורבי טרפון, בעלי המחלוקת מן הצד השני, רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא ורבי טרפון, ובמרכזם הנשיא הצעיר, רבי אלעזר בן עזריה, נשיא ישראל, אלו כל גדולי ישראל. שהייתה המהפכה המפורסמת בין רבן גמליאל לרבי אלעזר בן עזריה, המועמדים כולם נמצאים פה. כל הקנדידטים לנשיאות במקום רבן גמליאל נמצאים בסיפור. המועמד הראשון במקום רבן גמליאל הוא רבי יהושע, שמסיבות מובנות אי אפשר למנות אותו, כי איתו יש סיפור בין רבן גמליאל לבינו. רבי אליעזר לא שייך, ורבי עקיבא חסר לו משהו אחר, וכל אלה נמצאים כאן עכשיו עם רבי אלעזר בן עזריה. מי לנו באמת חכמים ונבונים וזקנים המרבים לספר ביציאת מצרים, ועד כמה הם מרבים ניתן לראות מעצם הסיפור. תלמידיהם צריכים להזכיר להם שהגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. הם מעליהם לא שמים לב לזה. עשרה מיד המהר"ל, ומה עם שמחת יום טוב ושינה ביום טוב וכל הדברים האחרים, הם מספרים. ואל תאמר שהם מספרים בדרך לימוד, כי הם לא יושבים בבתי המדרש שלהם, הם מסובים בבני ברק, אגב מקומו של רבי עקיבא, ולא מקומו של רבי אלעזר בן עזריה, הם מסובים יחד עם עצמם בבני ברק ומספרים כל הלילה. זה שיש כאן התיארה מעניינת מאוד שנתתי לה את הדעת היום, רבי אלעזר בן עזריה הנשיא, שיושבים לידו כל גדולי ישראל, משתת עכשיו דרשה שדרש בן גומה. הוא היה מצטער כל ימיו עד שדרש בן גומה. מי זה בן גומה? דבר אחד ברור, בן גומה לא נקרא אפילו בשם רבי. והסיבה היא פשוטה, מפני שהוא לא נצמח. הוא אחד מן התלמידים. אין לך דבר יותר מתאים משיחתיו של הגדם בספר. האב עונה והבן שואל, ולבן יש מה לתרום, ולאב יש מה לתרום ומה לשמוע, ויושבים בחדר סגור חמישה גדולי ישראל ומצטטים את בן זומה שמעולם לא נשמח. ועוד יותר מעניין, זה בן זומה שהממרה המפורסמת ביותר שלו היא, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. ונאמר מכל מלמדי התקל. שם נקרא בן זומה בשמו זה שמעון בן זומה, ולא רבי, מפני שהוא מעולם לא נשמע, לא קיבל תמיכה, אבל זאת כל האגדה. הבן שואל, האב עונה, והגדת לבנך, ולכן אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, יש לבן זומה מה ללמד אותנו. לא רק מסיבה מוסרית מסוימת, אלא מסיבה הרבה יותר עמוקה. סיפור יציאת מצרים של הלילה הזה, הוא שונה מכל מצווה אחרת שיש בכל המועדים ובכל המצוות כולן. מה השוני? מה מהותו? לזה מגיעה האגדה מיד. והאגדה מגיעה לזה נדמה לי כאשר היא מספפת את אמר רבי אלעזר בן עזריה, שבפשטות ובאותו הלילה היא מחברת את הדברים. אגב בירושלמי זה מופיע עם וו החיבור. זה אמר רבי אלעזר בן עזריה. או אמר להם רבי אלעזר בן עזריה. הוא פתאום פונה אליהם תוך כדי דיבור, ואומר להם. הקושי הוא שרבי אלעזר בן עזריה לכאורה מדבר על דבר אחר לגמרי. הוא מדבר על יציאת מצרים של כל השנה. הוא מדבר על קריאת שמע של ערבי, שבכל השנה אנחנו קוראים קריאת שמע, וצריכים לקרוא קריאת שמע של ערבי גם את הפרשה השלישית של ציצית בלילה, לפני שיש בזכר ליציאת מצרים. והם הרי נמצאים בליל פסח. שם מדובר על מצווה אחרת לגמרי, של והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי. יכול מראש חודש, יכול מבעוד יום, לא, תלמוד לומר בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. וטוב רבי אלעזר בן עזריה בא עם סיפור לא קשור. הוא מספר שעד שבן גומה דרש את הדרשה הזו שמזכירים יציאת מצרים בלילות, הוא לא ידע על זה. אבל זה הרי נכון לכל הלילות האחרים. הם יושבים ומספרים על הלילה הזה. והסיפור הזה הוא תשובה על מה נצטנה הלילה הזה מכל הלילות. והלילה הזה לא שונה בזה שכל לילה אנחנו מספרים על יציאת מצרים. מה הלילה הזה שונה? ובאמת, זהו הנושא הראשון שצריך להעסיק אותנו כאשר אנחנו ניגשים להגדה של זה. מצוות סיפור יציאת מצרים שנמצאת במרכזה של ההגדה, שהיא ההגדה. מצוות שהגדת לבנך, לכאורה יש בה משהו מעצם טבעו, משונה, מיותר. שהרי מאז שדרש בן זומא את הדרשה שימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, אז כל הלילות מחויבים בזכירת יציאת מצרים. אז גם ליל ט"ו בניסן נכנס בכלל הלילות. אז בשביל מה צריך מצוות עשה מיוחדת ללילה הזה? וזה הופך להיות הכי מוזר שבמה פותחים את ההגדה של פסח? וזה שבעצם הלילה הזה נכנס לכל הלילות. מהי התשובה לשאלה מה להשתנה הלילה הזה מכל הלילות? התשובה היא שבכל הלילות צריך להזכיר את יציאת מצרים. עובדה שדרש בן זומא. לא שמים לב לזה, אבל התשובה הכי לא מתאימה לשאלה. שאלנו למה הלילה, ענינו שלא רק הלילה, זה כל הלילה. אז זאת המגמה של ליל הסדר, להגיד ששום דבר לא השתנה. הרי כל מה נשתנה עשינו כדי שישאלו, שיענו. האמת הוא שאנחנו לא כל כך שמים לב לזה, כי אם היינו שמים לב והיינו מסיבים את תשומת לבם של הילדים, פה הם היו הולכים לישון. אם לא נשתנה שום דבר, והלילה הזה הוא כמו כל הלילות, אז זה סתם לצורך המשחק של פסטות ושל כליות ואגוזים. ואגב, גם אם נוכיח אחר כך שהלילה הזה השתנה, נצטרך לענות על השאלה הבאה. באמת, מה תוספת יש במצווה מיוחדת לליל ט"ו בניסן? מה, הוא לא חלק מלוח השנה? הרי כל לילה יש מצווה להזכיר את יציאת מצרים. ופה צריך להיכנס רגע לעולמה של הלכה, כדי להבחין בדברים ולחזור אחר כך לחלק הזה בהגדה של זה. את דבריו של רבי אלעזר בן עזריה כאן מביאה המשנה מילה במילה בסוף הפרק הראשון במסכת ברכות במקור מספר 5. מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא. שנאמר למען תזכור את יום שיצאה מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. ימים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשך. עוסק הרמב״ם, על פי המשנה הזאת במקור מספר זה, את הפסיקה שבכלל לא שייכת את רצח, היא מובאת באמת בהלכות קריאה שמע. אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים. ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה. שנאמר למען תזכור את יום שיצאה מארץ מצרים כל ימי חייך. הוא מתעלם מקריאתם של חכמים ימי חייך העולם הזה כל להביא לימות המשיח, ומאמץ רק את קריאתו של בן זומא ימי חייך הימים כל הלילות. וקריאת שלוש פרשיות אלה, מה שהיה עם שמוע היום על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. ככה רמב"ם פוסק בהלכות קריאת שמע, וזאת המשנה של מזכירים יציאת מצרים בלילות. ואז עומדת השאלה, מה בא לעשות מצוות יעשה השנייה? היא מפורטת ברמב״ם במקור 7, בהלכות 5 ומסע וזה לזה. מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ובנפלאות, שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. ומניין שבליל 15, תלמוד לומר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה, בשעה שיש מסע ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים, חייבים לספר ביציאת מצרים. כל המעריך בדברים שאירעו, הרי זה מסובך. מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו, שנאמר והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, כיצד? ואגב, אם טענו שהמצווה בלילה הזה היא להגיד לבנים, בשונה מלכל לילה שהמצווה היא להגיד לעצמו, זה מאוד לא מספיק. כי הרי המצווה היא לא רק והגדת לבנך ביום ארור, אלא הרמב״ם פתח את הלכה א', מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. לא רק והגדת לבנך, אלא גם לעצמך אתה אומר אחר. ומיד נראה את זה בסוף הרמב״ם. מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, היה קטן או טיפש, אומר לו בני כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו, כמו עבד זה וכו'. היה בן גדול וחכם, הודיעו מה שאירה לנו במצרים. אני עובר לסעיף ג', וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. עד שישיב להם ויאמר להם, כך וכך אירה, כך וכך היה. וכיצד משנה מחלק להם כליות, אגוזים, עוקרים השולחן מלפניהם קודם שיוכלו, חוטפים מצע, זה מיד זה, וכיוצא בדברים האלה. אז מגיע הרמב״ם לעיקר, אין לו בן, אשתו שואלתו, אין לו אישה, שואלים זה את זה מה נשתנה הלילה הזה. ואפילו היו כולם חכמים, היה לבדו, שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה. זאת אומרת שזה לא והגדת לבין, זה דין. בלילה הזה אתה חייב לשאול את השאלה מה נשתנה ולענות. למה זה כל כך חשוב אם אני אזכור את יציאת מצרים בלי לשאול? ואז מגיע הרמב״ם להלכה האחרונה לעניינים. היא נדמה לי ההלכה המבחינה בין הלילה הזה לכל לילה. זה מה שנשתנה בלילה הזה. בכל דור ודור, הלכה מפורסמת, אבל כדאי לראות אותה בנוסח של הרמב״ם. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, זה לא החידוש של הרמב״ם, זה כבר מופיע במחיר. להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה לשעבוד מצרים. זאת כבר המצאה של הרמב״ם. שנאמר, ואותנו הוציאו שם. איפה זה נאמר? זה נאמר בפסוק השלישי במקור מספר אחד שבו פתחנו. נשאלך בנך מחר, אמרת עבדים הגינו, ואותנו הוציאו שם. והפירוש לפי הרמב״ם של ואותנו הוציא, הוא שגם אם לא אני זה שיצאתי, אני צריך להרגיש כאילו יצא. ולכן אתה חייב להרגיש כאילו יצא. אז מגיע הרמב״ם לפי. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה. וזכרת כי עבד היית. כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות ונצאת. במצילה לא היה ולא נדון. זה פסוק שלא כתוב בשום מקום בתורה לגבי סיפור יציאת מצרים או לגבי משהו שקשור להרגשה של אל השם. פסוק לזכרת כי עבד היית מופיע בכמה מקומות. הוא מופיע לגבי שבת. למען ינוח עבדך. הוא מופיע לגבי שבועות. אני חיפשתי את המקור, הרמב״ם הרי לא כותב מאיפה הוא לוקח את הפסוק, חיפשתי את המקור הקרוב ביותר, זה שהכסף משנה רואה כמקורו של הרמב״ם, הוא נמצא בפסוקים במקור מספר 10. כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך שש שנים, שין של עבד עברי, ובתנה השביעית ששלחנו חופשי מאימה. ושלחנו חופשי מאימא, לא ששלחנו ריקם. אלא מה תעשה? הענק תעניק לו מצונך ומגורנך וממצבך אשר ברכך אשר אלוקיך תיתן לו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. ויתבך השם אלוקיך, על כן אנוכי מצווך את מה? את הדבר הזה. הענקה לעבד עברי בסוף שנות העבודה. מה רצה הרמב"ם בכלל בפסקה הזו בסעיף ו? אני אחזור להלכה ו, הלכה משונה כל כך ברמב"ם. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. זה מעניין, הרמב"ם פינה מהנוסח במשנה המופיע במקור מספר 8, חייב לראות, ובחר בנוסח במחילתא להראות. זה לא חידוש גדול. כאילו הוא בעצמו, אני חוזר לרמב״ם, יצא אתה משעבוד מצרים, תוספת מקורית, שנאמר ואותנו הוציא משם. גם זה לא חידוש, זה מופיע בגמרא שם מיד, תראו במקור מספר 8 כתוב, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר והגדת לדינך ביום ההוא לאמור ועבור זה עשה השם לי. ועל זה אומרת מיד הגמרא שם, אמר רבה, צריך שיאמר ואותנו הוציא משם. ומסביר הרשב"ם במקור 9, צריך שיאמר פסוק זה ואותנו הוציא משם, שצריך להראות את עצמו כאילו יצא משם, ואף אותנו גאל הקדוש ברוך הוא. אז מזה לקח הרמב״ם את הפסוק ואותנו הוציא משם, ומזה הוא לקח את להראות. אבל מאיפה הוא לוקח את הסוף? ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית. כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדת. ובכלל מה הרמב״ם אומר? למה צריך בכל דור ודור לראות את עצמו, להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? כי כתוב ואותנו הוציא משם. אז מה הוא מביא את הפסוק של וזכרת כי עבד היית? גם אם הפסוק היה רלוונט, ובכלל הפסוק לא רלוונט. נדמה שכאן נמצא החידוש הגדול ביותר שרוצה הרמב״ם לומר לנו בהגדה של זה. אחרי שנראה אותו, נוכל אולי לשפוך אור אחר לגמרי על כל ההגדה שלו. לפני שמתחילה ההגדה, בא המגיד ומספר את הסיפור של רבי אלעזר בן עזריה, כדי לומר לא מה היה במצרים, אלא כדי לומר מה השוני הגדול ששואפת ממני התורה, או ששואף ממני הקדוש ברוך הוא, עכשיו בלילה הזה, מבכל הלילות האחרים. ולפני שמתחילים את ההגדה, רק מתחילים את התשובה למה נשתנה. ועונים עבדים היינו, בא רבי אלעזר בן עזריה הנשיא, ומכנס את כולם, רב לייזר ורבי יהושע, את רבי עקיבא ורבי תרפון, כל הצדדים, ואומר להם לא כמו כל לילה, כי אחרת אין חידוש בלילה. כל לילה צריך לזכור את יציאת מצרים. לזה כבר הגענו, וננסה בהמשך להבין מה החידוש הגדול לקרוא יציאת מצרים דווקא בלילות. למה זה היה כל כך קשה להגיע לתקנה הזאת? הלילה אנחנו נסיבים לדבר אחר. הסבר הוא פשוט. כל לילה אנחנו נסיבים לזכור את יציאת מצרים. אחרי שהרמב״ם פסק שהלילה יש מצווה אחרת, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצא ממצרים, הוא בעצם שאל את עצמו מה ההבדל. טכני, שבכל לילה אומרים פסוק אחד, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי, והלילה הרבה פסוקים, זה כל ההבדל. אז הוא אמר המון המון טכניקות. הלילה שואלים ועונים, מחלקים כליות ואגוזים, נו אבל מה הנקודה? אז הוא ענה, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה אמיתי עבוד מצרים. כל לילה זוכרים את יציאת מצרים. הלילה יוצאים מצרים. אי אפשר להגיע למדרגה כזאת כל לילה. מי שהלילה יקרא את סיפור יציאת מצרים כמו אקדמאי שזוכר את יציאת מצרים, ידע לו שהוא לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. כך מתחיל רבי אלעזר בן עזריה את הלילה. לפני שאני מתחיל הוא קובע קביעה. אנחנו בין כך ובין כך מחויבים כל לילה לקרוא ביציאת מצרים. מה נשתנה הלילה הזה? שהלילה הזה יוצאים ממש מפרק. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, שנאמר וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ושאלנו שאלה נכונה מאוד, זה לא נכון, לא על דבר זה ציווה. אנחנו לא קראנו נכון את הרמב״ם. הרמב״ם בא ופופץ פסיקה, הוא מוסיף מילה אחת. בכל דור ודור חייב אדם, קודם כל הוא אימץ את הגרסה של המחילתא, כי הרמב״ם יודע שקשה לפעמים לראות את עצמי, כי לא יצא מילים. ואז הוא אומר, אם קשה לך לראות את עצמך, אז תעשה כאילו. תראה את עצמך. להראות את עצמך. וכדי להסביר מה המשנה התכוונה, הוא הוסיף את המילה כאילו הוא יצא בעצמו עשה משעבוד מצרים. בעצמו, לא עם כולם, לבד, עשה. שנאמר ואותנו הוציא משם. אבל אז בעצם עומדת לפני הרמב״ם השאלה הכי קשה שהרמב״ם עומד ורוצה לשאול אותה. זה נהדר, אבל איך עושים את זה? איך אפשר להגיע לזה? איך אפשר באמת עכשיו להרגיש שאני עושה ממצרים? עושים משחקים ושואלים שאלות ומחלקים כליות, אבל אני לא מרגיש את זה. וככל שאני פחות ילד, אני פחות חסד. מה עושים? עונה הרמב״ם, קדוש ברוך הוא, גילה לנו שיש לנו כוח בשביל זה. לא פה, במקום אחר. בדין אחר לגמרי, בהענקה. הקדוש ברוך הוא ציווה עליך, אתה, בעל הבית, האדון, כאסיר, משחרר עבד אחרי שש שנים, מעניק לו מגורנך ומעקבך, והוא מצווה עליך עכשיו לחוש תחושה של עבד. מה זה? ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת לא פה, במקום אחר. משמע שיש אפשרות להרגיש גם אם אתה לא נראה. משמע שניתן לחוץ כאילו היית. אבל לפני שנמשיך לרמה הקיצונית ביותר של הדברים אפשר להגיע שאלה נפלאה, אבל תשובה הרבה יותר חזקה עליה מכל התשובות האחרות. כמעט אין ראשונים ששאלו, שלא שאלו את השאלה אם מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר היא מצוות עשה מן התורה, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, למה לא מברכים עליה? כבר שעבר שאלנו למה לא מברכים שהחיינו על מצווה אחרת, למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים? וכל אחד ענה תשובה אחרת. ענו תשובות כאלו כאלו. החתם סופר לא בחלק היחסי אלא בחלק הדרשות שלו עונה תשובה מבריקה. תשובה שלא יקבל. מי אמר שלא מברכים על סיפור יציאת מצרים? מברכים. איפה? לא מכירים ברכה שזיכנו ונתנותה וציוונו לברך או וציוונו לספר ביציאת מצרים. מברכים. איזו ברכה מברכים? אומר החתם סופר. והוא עונה תשובה בלי שום חדשנות. תשובה שכבר ניסו לענות ראשונים, אבל דחוף. הברכה שאנחנו מברכים בסוף הסיפור אחרי שני פרקי ההלל הראשונים, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כן השם אלוהינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים, ונאכלת מן הזבחים ומן הפסחים, הברכה הזאת אשר גאלנו וגאל את אבותינו, ברוך אתה השם גאל ישראל, היא ברכה על סיפור יציאת מצרים. יופי, אבל את זה כבר הציעו הרבה לפני החתם סופר, וישו קביעה אחת. אם זה נכון, אז למה מספרים ואחרי זה מבוסים? הפוך. ולכן הגיעו למסקנה שזה לא יכול להיות, כי הרי מברך עובר להרציאתם. ומי החתם סופר, מי שזכה את התשובה, לא הבין מה זה סיפור יציאת מצרים. כל המצוות הכלל הוא מברך, ואחרי הברכה עובר לעשייתן. כל המצוות. גם נטילת ידיים. אני מברך, למרות שנטלתי כבר ידיים, אני עובר לעשייתן, כי קיום הנטילה הוא הניגון. וכך הלאה, כל מצווה, אני מברך ומיני אחרים. חוץ ממצווה, אחת בלבד. מצווה שעליה מברכים אחרי שעושים, ולא מסיבות טכניות, היא גיירות. גוי מתגייר, סובל. עכשיו הוא רוצה לברך, מברכים. הוא צריך לברך על גיירותו. מתי הוא יברך? לפני שהוא סבל, הוא גוי. איך הוא יכול להגיד אשר קיצנו במצוותיו ושיבנו? אחרי הוא כבר סבל. אז אין ברירה, מברכים אחרי. אומר החתם סופר, איך עבד יכול לברך אשר גאלנו? הוא עבד! אחרי שהוא יסתחרר הוא יכול לברך. היית עבד, אתה יכול לברך ברכות עכשיו. עכשיו אתה מסחרר, אתה לא מספר סיפור היסטורי. עכשיו הסחררת, על מה אתה מברך בזאת? הסחררת עכשיו בזאת. גוי שהתגייר, ועם ישראל שמסחרר. אין הלילה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? כל הלילות. יש לי המון דברים. את יציאת מצרים, עם נורמלי צריך להזכיר כל יום. בא רבי אלעזר בן עזריה ונהנה מדרשתו של בן זומא וכל ימיו הוא מחכה לרגע שיבינו שעם בריא לא שוכח את יציאת מצרים גם בלילה, גם בלילות הכי ארוכים, גם בלילות הכי קשים, הוא זוכר את יציאת מצרים. הוא זוכר את הלילה שבו יצאו ממצרים. הוא זוכר את ויהי בחצי הלילה, הוא לא שוכח את זה, גם בלילות ובחושך ובמקומות הכי קשים בכל ההיסטוריה. כל ימי הייתי מחכה לזה, ובסוף הוא זכה. אבל להלילה זה לא מספיק. הלילה צריך לעשות משהו אחר לגמרי. הלילה יוצאים ממצרים. זאת מעלה אחרת החיים. אולי זה מה שפתח עליו. מצוות הפה של תורה לספר ביציאת מצרים שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת. מה הוא גילה שכתוב בעוד מקום זכור? עוד מקומות שכתוב זכור. למה לא כמו שנאמר זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים? זכור את אשר, למה זכור? וההפך זה הרבה יותר מדהים. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, מה הפירוש? תזכיר, תספר. זה הפירוש בהלכה. זכור את אשר עשה לך עמלק, מה הפירוש? קרא ותספר על מה שעשה לך עמלק. בדיוק את המקום הכי פחות מתאים לקח הרמב״ם בישראל. זכור את יום השבת, מה? זכור את יום השבת שירותו לא שב במסעדה ותדון על השבת. אלא תרגיש שבת. כך זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. תהיה חלק מן השבת. תהיה חלק מיציאת מצרים. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, שנאמר, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. למה צריך לשאול ולענות בסיפור יציאת מצרים? אתה באמת צריך לשאול כאילו אתה לא יודע. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, לא משנה מאיפה החוכמה שלנו באה. ממודעות של חוכמה, מידע, מדינה, מניסיון של זקנה, מידיעת התורה, זה לא קשור. הלילה כולנו יוצאים ממצרים. מי שנכנס לזה, אגב, לפני שנתקדם, עוד נקודה הלכתית קטנטנה, כדי לראות עוד כמה עולמה של הלכה מחובר לתוך זה ממש. מאיפה למד הרמב״ם, כמו הגמרא, שצריך להרגיש את זה? כי כתוב, ואותנו הוציא משם. מה זה ואותנו הוציא משם? נחזור אולי רגע למקור מספר 9. צריך שיאמר פסוק זה ואותנו הוציא משם, שצריך להראות את עצמו כאילו יצא משם. שאף אותנו גאל הקדוש ברוך הוא. לפני לא הרבה שנים, פרסם ספר של אחד מהראשונים, ספר חידושים מופלא על הפרק האחרון בפסחים, על פרק הרבה פסחים, מלשון ששמו מהר"ם הלאו. מגאוני ישראל, מסוף תקופת הראשונים, ושם הוא מסביר את הגמרא הזאת, למה צריך שיאמר ואותנו הוציא משם. הוא מופיע במקור מספר 11, הוא דבר מופלא לחלוטין. למה צריך שיאמר ואותנו הוציא, לומר בפועל, למה הוא צריך לומר את זה? כלומר, נראה קצת למדנות בהתחלה, אבל מיד נראה לאן זה מגיע. ואם, זה כמו שאם לא הוציא עם, גם אנו היינו מסועבדים עכשיו. עוד נחזור לביטוי הזה של תפילת ההגדה, הרי אנו ובנינו ובני בנים. למה? אדם חייב להרגיש שאם לא הייתי מוצא ממצרים, הייתי שם עכשיו מסועבד. ואילו, אם הוא לא מרגיש כך, אין אדם מברך על נס שנעשה לאבותיו. אלא עד בן בנו, שדעיתה בפרק הרואה. המר"ם חלאווה מתכוון למשהו הלכתי, אבל הוא מוגדר בצורה יותר מנכת. יש הלכה, נס פרטי שקרה לי, במשפחה שלי, מברכים במקום שנעשה לי הנס, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אם נעשה הנס לאבי, אני עדיין מברך, שעשה לאבי נס עד איפה, פסק את ההלכה עד בן בנו. אחרת אין הדבר גבול. אז אם זה נס פרטי, קרה לי, במשפחה נס. זה נס פרטי והדין עד בן בנו. אומר המהר"ם חלאווה, אם לא תגיד ואותנו הוציא משם, איך אתה יכול לברך? הרי אתה לא היית שם, זה כבר יותר מסבא. רעיון יפה. אבל מה הוא מדבר בכלל? הרי זה דין רק בנס פרטי. כשאני מתאר נס כללי, אני גם לא הייתי בימי החסרות. ובכל זאת אני מברך את זה. הרע בקריבנו והנוקמת נקמתנו, גם סבא לא היה בימי החסרות. זה רק בנס פרטי הדין הזה. אבל אם אני מתאר נס שקרה לעם ישראל, אז אני צריך שזה יקרה לסבא הפרטי שלי? מה אומר המהר"ם? זה הפוך מכל התפיסה שלנו. אין זאת אלא דבר פשוט. בליל הסדר זה הנס הפרטי שלך. עכשיו אתה יוצא ממצרים. כל לילה אתה מספר על מה שקרה לסבא שלך. בשביל זה אין את הלילה הזה. הלילה הזה השתנה מכל הלילות, שהלילה אתה לא מספר מה קרה לסבא של סבא של סבא שלך בימי החסירות או בימי פרעו, זה לא מעניין את אף אחד הזה. הלילה אתה יוצא ממצרים, לכן צריך שלך יתרחש נס. ואם לך מתרחש נס, אתה יכול לברך שאתה לי נס במקום. לי? לך. אבל אני לא מרגיש כך, תמשיך לשאול שאלות ולחלק כליות ואגוזים. תבוא דו. ואם אתה בכל זאת לא מרגיש כך, אז בוא תראה את רבי אליעזר ורבי יהושע ורב לזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שכל כך הרגישו כך, שפשוט לא הבינו שהלילה נגמר, אז שהגיעו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. ומה עושים בקריאת שמע של שחרית? מזכירים את יציאת מצרים באופן אקדמי. די רבותינו, הגיע הזמן להפסיק להרגיש ולחזור למציאות. אבל להם זה היה קשה, אם הם היו יכולים, הם היו ממשיכים את הלילה הזה עוד הרבה זמן. תלמידיהם הריאליים, המציאותיים, באו ואמרו להם, רבי, די, הגיע הבוקר, הלילה הזה נגמר. זה הלילה הזה שנשתנה מכל הלילה. זה הלילה שקראה לו התורה ליל שימורים הולכים. מפני שהוא ליל שימורים, הרי שייחודו הוא בזה שבו אתה עולה לאיזו מדרגה אחרת לגמרי לגמרי מן הכל. אתה חי מעל לזמן. אתה שם וכאן בו זמן. לכן בלילה הזה קוראים הלל ששייך ליום. ובלילה הזה מתפללים לקרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. ולצעיר כאור יום חזקת לילה. כי בלילה הזה זה הלילה היחיד שבו אתה חי בעצם כאילו במנותק מן התנכות. ליל שימורים לעשות. מערכת נפרדת. אוטונומיה בתוך כל המערכת. מינית אחרת לגמרי מן הכל. אתה עולה לאיזו מין מדרגה שבה בלילה אתה יוצא ממצרים. ומקיימת איזו מצווה בלילה של והגדת לדינך ביום. וזה כל כך מופלא, כי הרי בא הדרשן ושואל מיד בהגדה, סליחה, אבל זה לא הגיוני. והגדת לדינך יכול מראש חודש, זה היה ביום. תלמוד לומר לא. והגדת לדינך ביום ההוא בעבור זה עשה השם לי. אז אולי היא בעוד יום? לא. בעבור זה, בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. לא, אבל כתוב ביום. הרי אני שאלתי מפני שכתוב ביום ההוא. ביום. והוא לא יום ולא לא. כל ימי הייתי מצטער מתי כבר יזכירו יציאת מצרים בלילה. הלילה אפשר לצאת ממצרים. ואגב, כשמצטרפים ליציאת מצרים, מבינים דבר מאוד מאוד משמעותי. הנס הגדול בעצם מתרחש בשביעית הבית. מי שמצטרף בלילה הראשון לבני ישראל היוצאים ממצרים, מן הסתם לא היה אומר הלל. כי המתח הוא נורא. לאן אנחנו הולכים? עם של עבדים, אז רוב ניסים הפלית בלילה. ובלילה הזה אני מזדהה עם הלילה הזה. וכל הגאולות, וכל הכוחות, וכל מה שאני שואף לכל הגאולות לתבונה, אני שואף מן הלילה הזה. כך חופרים עם החכם. אולי זה מה שהיה כתוב בפסוקים שבהם חתם. נקרא אולי שוב את תחילתו של המקור המופיע פה במספר 2. כך מפעילים את ההגדה. עבדים היינו לפרעה במצרים. היותינו השם אלוקינו מטעם ביד חזקה ובזרוע נתונה. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לא לפרעה ובנו ובן בנו. כך היה צריך להיות כתוב פה. אלא משועבדים היינו לאותו פרעה, לאותה מצרים. הרב ציודה זצ"ל מאיר בהגדה של פסח הערה שהיה אומר אביב בליל הסדר. להיכנס לשולחן של הרב קוק בליל הסדר, זה ייחוד בפני עצמו. ופה הוא מאיר את ההערה במקור מספר שני. האמור בצל, היא אדוני מורי ורבי בצל, היה אומר, כי אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים לחירות עולם, למתן תורה, הרי כל העולם כולו, וכל סדר חיי האדם, היו נשארים על מקומם בלי התקנות. וכך היה נשאר השעבוד לאותו פרעה במצרים. זאת התחושה של ליל הסדר. אילו זה עכשיו לא היה קורה, הכל היה מוכפף. אין המשך. ואנחנו לא עסוקים פה עכשיו בדיון היסטורי, אלא בניהול של תחושה. ומי שחש את זה, זה עובר איתו בכל הלילה. כל עניינו של הלילה הזה של ליל הסדר הוא לפתוח בדברי רבי אלעזר בן עזריה הבא ומזהיר אותם שלא יהיה הלילה הזה ככל הלילות, לא רק לגבי תפילה והטבלה וחרוצת ומסע, אלא קודם כל ובעיקר לגבי איך אתה חש את יציאת מצרים. זאת מצוות איפור יציאת מצרים. זוהי אולי הסיבה גם לברכה המוזרה כל כך שמופיעה ביציאת מצרים. אותה הברכה שהחתן סופר טוען שהיא הברכה על יציאת מצרים, היא הברכה שאנחנו אומרים אחרי שני פרקי ההלל. הוא יעל אלו עבדי השם, אל אלו את המשם, בסוף ישראל ממצרים, ועד ברכה. הוא יעל לנו, יעל את אבותינו, הזכרנו אותה מקודם, אבל נזכור אותה כולה. הוא יעל לנו וגעל את אבותינו, והוציאנו מעבדות לחירות ומהפעילה לאור גדול ומסניגות לגולה. כן השם אלוקינו יביאינו לרגלים ולמועדים אחרים, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל בית נפשנו, ברוך אתה השם גאל ישראל. אם מישהו מאיתנו מכיר עוד ברכה כזאת, שבתוך הברכה אני מתפלל על העתיד ומסיים בגאל ישראל, אני מברך גאל ישראל בכל יום. מלכותך ראו בנך, בוקר הים מפני משה. נאמר שפדה השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה השם ועל ישראל. אני יכול להתפלל על העתיד, קור ישראל קומה בעזרת ישראל ובכין אומך יהודה וישראל. אבל להתפלל על העבר, לצרף את העבר לעתיד ולהגיד כן השם אלוקינו יגיענו, ולסיים בעבר ועל ישראל. כשאני מברך את צור ישראל שלפני 18 קומה בעזרת ישראל, אני מסיים ברוך אתה השם גואל ישראל ומגיע לשמונה. גאל ישראל ומגיע לשמונה, ואז מתפלל. ואין עבור נראי, רק לחלקה, חולק על נוסח הברכה. ורבי טרפון קובע בניגוד לרבי עקיבא, נוסח הברכה צריך להיות רק על העבר. וקובע בנוסח הברכה שהביאה לנו וגאל את אבותינו, ברוך אתה השם גאל ישראל. אבל רבי עקיבא מחבר את הכל. והמעשה הזה של רבי אלעזר בן עזריה עם כל חביריו נמצא בעירו של רבי עקיבא בבני ברק. בעירו של רבי עקיבא כך מופיע בגמרא בהרבה מקומות. אצל רבי עקיבא, הדרישה של הלילה הזה היא שיתחברו בו עבר ועתיד ביחד. ושבאותה הברכה שבה אתה מברך את אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כך באותה הפסוקה אתה מברך לא שעוד יהיה טוב, אלא שאתה עצמך תאכל שם מן הזבחים ומן הפרחים. לא צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, יצאת נאומך יהודה וישראל כללי כזה, כמו של כל יום. אלא מאוד פרטי, כמעט גשתי, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפרחים. על האכילה שלך אתה מדבר, על התחושה שלך אתה מדבר, על המצב של הלילה הזה, שאתה יוצא מהעבר ונכנס אל העתיד ומצרף את הכל ביחד ומבקש להודות לך שיר חדש על גאולתנו ועל שלות נפשנו, ברוך אתה השם גאל ישראל. זאת כל ההגדה שלך. כל עניינו של המגיד הוא לא לזכור את יציאת מצרים אלא להגיד את יציאת מצרים. ולהגיד את יציאת מצרים, אם אין לו בן, אין לו אישה, אין לו חבר, שואל את עצמו ועונה לעצמו. אולי לכן, אמרו שכל עניינו של הפסח, בהיותו פס, ועוסק בשיחה הזאת. זה המדבר, הסך. אולי לכן מתחיל רבי אלעזר בן עזריה בזה שאותו לימד בן זומא איך מתקדמים בתחושת הגאולה הזאת של יציאת מצרים. איך הם החכמים, הנבונים, הזקנים, היודעים את התורה כולה, לומדים מבן זומא לספר ביציאת מצרים. אולי לכן כשמסיימים את כל סיפור יציאת מצרים ועוברים לפיוטים, מחכים כבר באמת לאותו הרגע שבו יתגלה מה שעכשיו אנחנו עומדים ומרגישים. מה פירושו של אותו קרב יום שהזכרנו אשר הוא לא יום ולא לילה? העולם הזה בנוי מיום ומלילה. כדי להגיע לקריאת שמע ולזיכרון יציאת מצרים, אנחנו פותחים ביוצר אור ובורא חושך, בגולל אור מפני חושך ומעריב ערבים. רק מתוך הלילה אפשר להבין את היום. אי אפשר להבין את הטוב כדי להבין את החסד, את ההיעדר. רק מתוך הבנת היעדר האור ניתן להבין מהו האור. הגאולה האמיתית היא הזמן שבו היום לא יהיה יום מפני שמקודם היה לילה. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. קרב יום שהוא יום מכוח עצמו, שגם בחצי הלילה אפשר יהיה לומר עליה. קרב יום שבו רם הודה כי לך יום אף לך לילה. ושומרים הפסד לעירך כל היום וכל הלילה. ואז מגיע העולם לתאיר כאור יום חזקת לילה. כל כוחה של גאולה הוא לא בתפילה לזה שנראה איך יוצאים מהלילה אל היום, אלא לזה שנגיע לעולם שבו אפשר לומר הלל גם בלילה. זהו היום היחיד בתנ"ך שבו מצווה לומר הלל בלילה. הלל בבית כנסת, והלל בבית, והלל בהגדה, ולברך על ההלל, ולפי פוסקים מסוימים לברך על ההלל גם בבית הכנסת, גם בבית, בדרך כלל אנחנו לא נוהגים כך, אלא רק בהגדה, ולומר את כל זה מתוך עולם שבו אתה חי ולא יום ולא לילה. לזה מגיעים גדולי ישראל לביתו של רבי עקיבא בבני. ורבי עקיבא שידע לראות בשיאו של הלילה את היום. ורבי עקיבא שידע לראות בשועל היוצא מבית קודשי הקודשים את נבואת זכריה ההולכת ומתממשת. ולראות בלילה החשוך ביותר, את היום המאיר ביותר, ולהתפלל לקרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. האם לחינם את הגדה של פסח נהגו ישראל קדושים לסיים בשיר השירים, זה שרק רבי עקיבא יכל להבין מה הוא מסתיר מאחוריו? שיר השירים וכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים, ורק רבי עקיבא יודע מה יש שם בשיר השירים הזה. שיר השירים שבו הראיה קמה לצלוח לדודה, לדודה חמה כבר, וכל מפגש בין הדוד לראיה ופסטתי את רגלי איכך אדנשן, דודי חמה כבר, ותמיד הדוד והראיה מפסטים, ואף פעם הם לא נפסטים. אבל כל המהלך של האהבה הגדולה הזאת של שיר השירים, הוא המהלך של הגאולה הגדולה הזאת של הלילה, ובתוך כוחיותו הוא בעצם יום. הגדת לבינך ביום ההוא לאמור, מתי? בלילה. אגב, הדבר נכון מבחינה הלכתית, הכי פשוטה שיש. על פי חלק גדול מן הראשונים, וחלק גדול מהמנהגים עד היום, נוהגים לקרוא קריאת שמע של ערבית לפני צאת הכוכבים. חלק גדול מן המניינים מקדימים קריאת שמע של ערבית בזמן הרבה יותר מוקדם, אחרי תפילה, אבל לפני צאת הכוכבים. לא משנה זמנים מסוימים, מפלג המנחה, מתפילת החמה, וכי חלק גדול מן הראשונים אפשר לתת על ידי חובה. אבל את זיכרון יציאת מצרים של פסח אי אפשר לתת ידי חובה לפני צאת הכוכבים. על פי כולם, בדיוק מהסיבה הזאת, אם בלילה הזה את הלילה אנחנו עושים להיות. אם בלילה הזה אנחנו מברכים על סיפור יציאת מצרים אחרי שאנחנו מתשחררים, ואז כמו גוי שמתגייר אנחנו מתשחררים ממצרים בלילה דווקא, ובפי הלילה, בחצות הלילה, אנחנו מפקירים אחר הפסח הפיקומה. ברגע הכי הכי קשה של מרכז הלילה אנחנו אומרים לבנינו ביום ההוא לימור בעבור זה שפסח ומסע ומרור מונחים לפנים. זה המגיד שבו פותחת ההגדה. מה נשתנה הלילה הזה? עבדים היינו לפרעה ידענו תמיד. אבל בניגוד לתפילות, בניגוד לקריאת שמע, שבהם יש סדר קבוע, מה אומרים וכמה אומרים? ואומרים אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם אמת, ולא מוסיפים. כאן מספרים. כל המרפא לספר, הרי זה מסיבה. כאן חשים. כאן, בניגוד לכל הלילות שמזכירים יציאת מצרים, כאן נכנסים לנגד ארבעה פנים בברכות. אחד חכם, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול, אחד רשע. כל הבנים האלו נכללים לה. הם נכללים בישיעה הראשונה שבאה אחרי העם הרבי לזר בנזריה הזה. ברוך המקום, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. הידיעה הזאת, שאותה חצים עכשיו, כל הבנים וכל בן לפי דעתו, וכל בן מחכים את אביו לפי דעתו, הופכת את המצווה של הלילה הזה ממצווה רגילה שבה אנחנו עושים כל השנה לתחושה שאליה אנחנו יכולים ואמורים להגיע רק בלילה הזה. אולי בעצם הגדרת המצווה הזאת כהגדה אפשר גם ללמוד את התשובה הפשוטה ביותר מדוע לא מספרים לסיפור יציאת מצרים. כי בעצם לא אתה מקיים את המצווה, אלא אתה והשואל ביחד. גם השואל וגם העונה, רק מהם יחד גורמים למצווה שתתקיים. אם לא תגיד לבנך והוא לא יפעל אותך, המצווה לא תתקיים. את המצווה של לחוץ את יציאת מצרים יכולים לקיים רק מי שיוצאים יחד ממצרים. ממילא למצווה הזאת אין באמת ברכת סיפור יציאת מצרים. זאת שיחה של עבדים היינו לפרעה במצרים, תשובה לבן החכם, נשאלך בנך מחר לימו, ואמרת אליו עבדים היינו עד אין מפשירים אחר הפתח הסיכונן. ובאותה הצורה שבה אתה אומר לו את הסיפור של עבדים היינו, אתה ממחיס לו את כל מלכות הפתח עד סוף הפתח בחצות הלילה, כאשר מגיעים לאין מפשירים אחר הפתח הסיכונן. חג שמח בכלל.